כן, אומרת הגמרא תנא תמא, אין תורמין. עסקנו בעניין הזה שלא תורמין משנה על חברתה במעשרות, במעשר דגן, נכון? אז עכשיו משנה מבררת את זה. תנא תמא, אין תורמין מין על מין שאינו מינו, ואם תרם, אין תרומתו תרומה. מה שאומר במעשר דגן כמה אלה. מדובר כאן במעשר דגן. שואלת הגמרא, למה? איפה היה המקום באמת לדין הזה? הרי זה היה... משם למדנו למעשר בהמה, אבל מה המקור באמת מעשר דגן לא עושים? כן, אומרת הגמרא, רבי עמי רבי ינאי, אמר לה רבי עמי רבי שמעון לקיש, כל חלב יצהר וכל חלב תירוש ודגן, כן, אז בסוף הפסוק הוא ראשיתם מה שיתנו לך, יתנו להשם לך נתתים, כן, שנותנים את זה לכהן. אז אומרת הגמרא, אומרת רבי ינאי, או ריש לקיש, אמרה תורה, תן חלב לזה וחלב לזה. כן? זאת אומרת, לכל אחד בנפרד. מה זאת אומרת? מסביר רש"י. לזה, אין תרומת מעשר, תרומה ומעשר, כדכתיב, בערימכם את חלבו ממנו. כן, מרים את הרמים את דקמה רחמנה, שייתן לכל אחד, איפה זה? שייתן מכל אחד מעשרותיו, בעצמו. אז מזה למדנו מה זה כן, על כל מין, כן, זאת אומרת על כל מין, כן, אני סתם לא דייקתי בהתחלה, דיברתי על משנה לחברתה, לא משנה לחברתה, פה אנחנו מדברים על מין שאינו מינו. אז יש לך פה יצהר ויש לך פה תירוש, על כל אחד כתוב חלב בפני עצמו, חלב יצהר וחלב תירוש. אתה לא יכול להרבב לתת מהתירוש על היצהר ומהיצהר על התירוש. כל אחד בנפרד, חלב הזה וכל הזה, כל אחד מעשה בפני עצמו. אומרת, הגמרא שכן תירוש ויצהר. כן, תירוש, מה זה תירוש? ענבים. מה זה יצהר? שמן. אז יש כאן תירוש, כי הרי שלושת הדברים שחייבים מדאורייתא מה זה? דגן, תירוש ויצהר. כל השאר, שאנחנו מפרישים תרומות מעשרות מלפונים למשל, או מהעגבניות. צריך לעשות את זה, אבל זה מדרבנן. מדאורייתא רק שלושת הדברים האלה. אומרת, הגמרא שכן תירוש ויצהר. תירוש ודגן, דגן ודגן מניין, זאת אומרת אם יש חיטים וסעורים או ענבים ודגן מניין שאי אפשר גם להפחיד אחד על השני, הרי פסוק כתוב חלב תירוש וחלב יצהר, אז אתה יכול לדעת שרק בהם כל אחד בנפרד, אבל מניין לנו שאם יש תערובת של הדברים האחרים מניין שאי אפשר, שלא מעשרים מזה על זה, שהרי לא כתוב, כתוב רק חלב פעם אחת, לא כתוב לכל אחד מהם חלב, נכון? עומד אמר קל וחומר, ומה תירוש ויצהר שאינן כליים? תירוש ויצהר שאין בהם דין כליים, זה בזה, אין מתעשרין מזה על זה, בכל אופן לא מתעשרין מזה על זה כמו שאמרנו פסוק, תירוש ודגן, דגן ותירוש, דגן ודגן של כליים, זה בזה, אין עוד דין שלא יתעשרו מזה על זה, אם יש, שיש במפעיל שהם נחשבים כליים, אז אין עוד דין שלא יתעשרו מזה, מזה על זה. בוא נראה ברשי, רשי מסביר את העניין הזה של הכליים, אומר רש"י לגבי דיבור אותך דגן ודגן, אומר רש"י בחלקו השני, נקרא את כל הרש"י כבר, דגן ודגן נקרא חיטין לסורין, סורין לחיטין, גפנים וזיתים, אז פה רש"י עכשיו עושה את החשבון עניין כליים שגמור עומד, גפנים וזיתים, מה זה גפנים וזיתים? זה תירוש ויצהר, אינן כליים זה עם זה, אין בזה דין של כליים, דגן ודגן, כלי זרעים מדרבנן, יש בזה דין של כלי זרעים מדרבנן בדגן ודגן, דגן ותירוש זה כלי הכרם מדאורייתא. ולכן, זה מסביר את הקל וחומר של הגמרא. אומרת הגמרא לרבי יושיה, דאמר, עד שיזרח איתה וסורה וחרצן הפוליטיה, עד אחי מיית אלה. מה זה דעת רבי יושיה? דעת רבי יושיה היא דעה ייחודית, רש"י מסביר אותה פה. הוא סובר שדין כליים, זה לא בדגן ותירוש בלבד. נערבת את הכל, הרי מה הגמרא הייתה בנוי, את הקל וחומר של המיימת בנוי, שתירוש ויצר, אין בהם כליים. אבל דגן ודגן, או דגן ותירוש, יש בזה כליים. רבי יושיה לא מסכים עם זה, לכן לא יכול לקבל את הקל וחומר הזה. הוא אומר שאין דין כליים עד שיזרע שלושה דברים ביחד. חיטה, שעורה וחרצן, חרצן של, של גפנים כמובן, כן? במפולת יד, זאת אומרת, הוא גם אומר צריך שלוש מינים ביחד, וגם שצריך להפיל את זה ביחד, לזרוע אותם ביחד. תראו ברש"י, דגן תירוש ויצר אינן כליים, דגן דגן אינן כליים. עד שיזרע שלושתן בבת אחת במפולת יד. בסדר, מפולת יד זה הזריעה, מעשה הזריעה. אז לפי, וכאן החומר הזה הוא לא קיים, נכון? כי זה לא עומד בתנאים, אני צריך שלושת הדברים ביחד. אז אומרת הגמרא, אז לפי רבי יושיע, מאיפה הוא לומד את הדין הזה? אומרת הגמרא, מה הייתי לך? ומה, תירוש ויצר שיניים כליים זה וזה, אפילו על ידי דבר אחר, תירוש ויצר, אפילו על ידי דבר אחר, זאת אומרת, אם תזרם מין שלישי איתם, זה לא יהיה כליים. מה זאת אומרת? או חיטים, או שעורים, כן? תירוש ויצר, תשים חיטים או שעורים, זה לא כליים. עד שיהיו שני מינים של דגן ומין קרם, זה רצה חיטה, שעורה וחרצן, זה שלושת הדברים שצריך. אז אין מתעשרים מזה על זה, תירוש ודגן. דגן ודגן, שהם קהיליים זה בזה על זה דבר אחר, כל אחד מהם, כן, דגן ודגן עם תירוש, או תירוש ודגן עם דגן אחר, אין עוד אין שלא יתעשו מזה על זה. אז מזה, אז כן, אז הגמרא משלימה, גם לרבי יושע את הקל וחומר אומר. ממשיכה הגמרא אומרת, ושני מינים באלמה מנהלן. כלומר, אם יש לנו שני מינים באלמה, כמו רשי אומר, כגון פולין ועדשים, ביחד, מניין לנו שגם באלה אתה לא מאסר, מאחד על השני, מימין אחד על חברו, אומרת הגמרא, אני רד רבנן, אומרת הגמרא, אלה, כמו שהזכרנו בתחילת הדברים, זה רק חיוב מסורת מדרבנן בכלל. וכל דבר תקינו רבנן, כן, דאורייתא תקינו, מה דאורייתא שני מינין, אינם מתעשרים מזה הזה, דרבנן נמי, כן? כלל ידוע, בגמרא בש"ס, נכון? שכאשר יש דבר שהוא דרבנן, לכם תקנו, ויש דין דאורייתא, כשלכם תקנו את הדאורייתא, תקנו אותו על פי הכלים של דרבנן, תקנו אותו כאין דאורייתא, ולכן אם באורייתא שני מינים לא אחד מהשני, אז גם כשחייבים את דרבנן, עושים את זה שמין לא יכול, למין לא פותר את חברו. הלאה, אומרת הגמרא, אמר לרב, לרב ברב רחנן, לאביי, אלא מעתה, גבי מעשר בהמה, דלא כתיב וכל מעשר בקר ומעשר צאן. כן, מפרים את הדף, כל מעשר ומעשר צאן התאסרו מזה על זה. כתוב, הרי לא כתוב פעמיים, כל מעשר בקר ומעשר צאן, כמו שכתוב לגבי חלב יצר וחלב תירוש. לא כתוב פעמיים, התאסרו מזה על זה, כי כתוב סתם, כל מעשר בקר וצאן, כל אשר יבוא תחת השם ותעשרי יהיה קודש להשם. אז כתוב פה את המילה פעם אחת מעשר, מאיפה אני יודע שלא לומדים, מאיפה אני יודע שלא עושים אחד על השני, שלא מימין על, מימין על אחד על חברו, אומרת הגמרא אמר לי, אמר קרא, העשירי, תן עשירי לזה ועשירי לזה, מה זאת אומרת, מוזכר הפסוק מעשר בקר, וכתוב אחרי זה עשירי, זה כמו שכתוב פעמיים חלב, כי מעשר ועשירי זה מאותו לשון, נכון? מעשר ועשירי זה מאותו לשון, אז כאילו כתוב פה פעם, אז זה מעשה, כן כתוב פה פעמיים, תן עשיר, ולכן תן עשירי לזה ועשירי לזה, מעשר ועשירי. בוא נראה, ברשי אומר רשי, אמר קרא עשירי, לשמח מעשר הבקר. המילה מעשר סמוכה למילה בקר, מעשר בקר. ועשירי שמח לצון, כתוב וצון, כל אשר יבוא אותך את השבט העשירי. אז המילה עשירי היא יותר קרובה לצון, ועשירי שמח צון. דעש לכתיב מעשר, הכל חד וחד. אז כתוב המילה מעשר לכל אחד, בדיוק כמו במקרה של חלב דגן וחלב תירוש. אומרת הרמרה, יחי כבשים ועיזים נמי. מה זאת אומרת? גם כבשים ועיזים לא יתעשרו, אומר רשי. כי איך זה לאל כתיב חלב היצר, וחלב התירוש ודגן, ודרשינן דגן דגן, מקל וחומר, עשינו קל וחומר, לתירוש ויצר, ככה נעשה אותו דבר קל וחומר. נעשה אותו דבר קל וחומר, יש פה תיקון ברשי, איזה תיקון? מקל וחומר, חנמי, דכתיב מעשר הבקר והעשירי הצון, ליתי צון וצון, מקל וחומר זה חדש וישן. אז נעשה גם קל וחומר לצון וצון. שצון וצון זה כבשים ועיזים. אומרת הגמרא, איפה זה? איבדתי את זה רגע. אומרת הגמרא, יחי כבשים ועיזים נמי. אז אומרת הגמרא, וצון משמע כל צון אחד, כן, זה שכתוב כל מעשר בקר וצון, אז המילה וצון משהו שכללו, כמו שראינו למעלה בעצם אתמול, שכללו את כל הצון ביחד, כבשים ועיזים. אומרת הגמרא, אם ככה איך אנחנו מלאים משמע כל דגן אחד, גם דגן כתוב פעם אחת, ואתה בכל אופן אומר שחיטים ושעורים זה שני מינים שונים, למה? הרי כל זה דגן. אמר אביי, ראשיתם. מה זאת אומרת? אומר רשי, סמוך לדגן, הבראשיתם. איך כתוב? כל חלב יצא וכל חלב תירוש ודגן, ראשיתם. מה זאת אומרת? לא, מה אומר רש"י? תן ראשית לכל דגן ודגן. אז כל דגן צריך להיות בפני עצמו. וכן אמר רבי הילה, ראשיתם. כן, וכן אמר רבי הילה, ראשיתם. נמשיך. אומרת, הגמרא רק שנייה אחת, רק משהו אחד, שנייה אחת נרצה רגע לראות משהו. מה אומרת? טוב, הלאה, בסדר. אומרת הגמרא, כן, אז אומרת הגמרא, ראשיתם. עכשיו הגמרא מביאה טעם אחר. כן, היינו עד עכשיו טעם אחד של אביי, טעם אחד שהביא אביי, מניין לנו גם במעשר, גם לגבי מעשר במה ומעשר במה, שגם שם לא עושים ממין לחברו, אז היה לנו את ההסבר של אביי. עכשיו אנחנו עוברים להסבר של רבא. עומד מה, רבא אמר, בלא ראשיתם, כלומר, אתה למדת עכשיו מראשיתם, נכון? לשני מיני דגן, שלא מתעשרים מזה על זה. אמרת ראשיתם, תן לכל דגן לפני עצמו. רבא אמר, לא צריך את הלימוד של ראשיתם, בלא ראשיתם נעמי משמע. אנחנו יכולים ללמוד שצריך לתת תרומה ומעשר לכל ודגן ודגן בפני עצמו. איך? כי מה שהקשינו למעלה, שנלמד מהכתוב ומעשר דגן, כל חלב דגן, כל, אז נלמד משם כל דגן אחד, הרי זה מה שקשינו, אמרנו דגן כמו בצון, כל הדגן זה דגן אחד, אז אולי אפשר אחד השני, לא מעשית אמר, אתה לא יכול להגיד את זה כמו שאמרת לגבי צון, למה? בשלמה אתה ממרינן, אמרינן וצון, וצון כתוב, כל מעשר בקר וצון, משמע כל אחד, שכל מיני הצון מחשבים מין אחד, למה? דאיסא כדאי לך כבשים ועיזים נמי, כלומר אם היית חושב שכבשים ועיזים לא מתעשים מזה מזה, לכתוב, אז תכתוב רק וכל מעשר בהמה, ואל תכתוב בצון. ואז היינו יודעים שאי אפשר לעשר כבשים ועיזים מזה על זה, לאיך הייתי יודע שאי אפשר לעשר כבשים מזה מזה, וכאן בחומר מחדש וישן, חדש וישן למדנו למעלה, שהם לא כלאיים אחד בשני, אבל זה לא כלאיים חדש וישן, ומכל מקום למדנו אתמול שחדש וישן לא מתעשרים את זה על זה, ולכן קל וחומר שכבשים ועיזים שהם כן כלאיים זה בזה, אז כל שכן שלא מתעשרים, כי אנחנו כבר הכל מבוסס זה שאנחנו יודעים שחדש וישן לא מתעשרים, חדש וישן לא מתעשרים, קל וחומר כבשים ועיזים שהם כן כלאיים אז לא מתעשרים, ואז אם ככה אז יש לנו קל וחומר, אז למה צריך להוסיף את המילים וצון, כן? למה צריך לעשות את המילה וצון? זה לכאורה מיותר. בהכרח אנחנו לומדים מכאן, זה בשביל ללמד שרק בקר וצון לא מתעשרים אחד על השני. אבל כבשים ועיזים, שהם צון, שניהם צון, ניתן לעשר אותם מזה על זה. כלומר, הוא אומר, זה שכתבנו, הרי היינו יכולים להסתדר בלי זה, נכון? והיינו יודעים וכאן בחומר שלא מעשרים אחד על השני. היה כתוב רק מעשר בהמה, בלי המילה וצון בכלל. אז היינו עושים כמו כל החומר בעצמנו. על מידה שכתבנו וצון, בכל אופן, אז למדנו לפחות מכאן למדנו שצון בפני עצמו, כן מצטר אחד משני, כבשים ועיזים. אומרת הגמרא, וכי תאים, זאת אומרת, אם תרצה לדחות ולומר, היא כתיב, כלומר שאם היה כתוב, זאת אומרת, אי אפשר לדייק כמו שאתה לה עכשיו, כי לדייק מזה שכתוב וצון. כי למה? כי היינו חייבים לכתוב את המילה צון. למה? כי היא כתיב כל מעשר בהמה ולא היה כתוב את כמות שמה שהצעת לי לכתוב. הרי מה אמרת? אמרת שכן עובדים מצון, כי אם לא היה צון היה רק מעשר בהמה, אז הייתי עושה כל החומר, לכן כתוב את צון להגיד לשניהם. אז מבחית אם היא כתיב כל מעשר בהמה, ואם אתה בוטן לי לא, אם היה כתוב רק מעשר בהמה ולא היה צון, אז הייתי מגיע לדין מוטה. איזה דין מוטה הייתי אומר? אבא אמינה, ש... אפילו חיה, אתה אומר שחיוב מעשר הוא לא רק בבהמות, גם חיות. כמו צבי למשל, חייב מעשר, ככה הייתי חושב, ולכן כתוב בהמה. כדי להגיד לי שזה בהמה בצון, אבל לא חיה, אז אומרת הגמרא, לא, לא צריך, זה לא נכון, אין צורך בזה, זה לא שצריך לכתוב את המילה בצון, בשביל ללמוד שחיה לא. כי גם בלי המילה צון, אם היה כתוב רק מסר בהמה, הייתי יודע שצון כן, אבל בהמה, אבל חיה לא. למה? הייתי לומד תחת, תחת מקודשים. כתוב מסר, מה זה תחת תחת? זה גזרה שווה. כתוב במסר במה כל אשר יעבור תחת השבט. וכתוב מצד שני בקודשי, לגבי קודש כתוב, היה שבעת ימים תחת אמו. ומכאן למדו, כמו שחיה לא ראויה לקודשים, הרי אין קורבנות מחיות, אז גזרה שווה מקודשים למעשר במה, אז גם חיות לא חייבות מעשר במה. ומילא כן היה אפשר לכתוב רק וכל מעשר במה. כן? ולא היה צריך לכתוב, ולכן, ולא היה צריך לכתוב לכל הצון, מזה שכתוב צון, אז למדנו מכאן, למדנו מכאן שצון מתעשר ביחד, וזה לא נקרא מאחד אל השני. אז כן, אז מכאן, לכן אי אפשר לכתוב מעשר במה, ואתי בקל וחומר, מחדש וישן, כן? הוא חוזר שבעצם על עצמו. ואז היה אפשר ללמוד את זה בעצם מחדש וישן, שהם לא קיליים אחד בשני, וכל אופן לא מתעשרים אחד לשני, וקל וחומר הייתי אומר של כבשים ועיזים, שהם כן קיליים, שוודאי אי אפשר שיתעשרו, שוודאי אי אפשר לעשר מזה על זה. ואז ממילא קשה על מה שהכתוב אומר בקר וצון, למה לי? כי לכאורה, למה צריך בקר וצון? יכולה אם מספיק לכתוב בקר, אז אם ככה, למה כתוב בסוף בקר וצון? למה הוסיפו את המילה צון ולא הסתובבו מן הבקר? מזה למדנו, בקר וצון עוד אין מתעשרים מזה על זה, אבל כבשים ועיזים כן מתעשרים מזה על זה, כן? אז בסוף, זאת אומרת, מה שהוא אומר, זה לא שהייתי יכול, אם היה כתוב בקר הייתי מגיע לתות אחרת ולומד על חיה, לא, חיה הייתי לומד מתחת תחת. ולכן כן קשה למה כתוב צון, הייתי יכול להתסתדר בלי המילה צון, ושכתוב המילה צון אני לומד שכבשים ועיזים כן מתעשרים אחד מהשני. אבל האחה, דיינו לגבי מעשר דגן, מסגיה, זה לא כתיב דגן, מה היה אפשר לכתוב, לא לכתוב דגן? הרי בהכרח צריך לכתוב את המילה דגן, שדגן חייב מעשר מהתורה, למיעוט שאר מינים. כן? ולכן, כיוון שמילת דגן כן יצריכת להיכתב, אי אפשר ללמוד ממנה שכל דגן ודגן. הרי מה אמרנו? שגבי דגן, זה לא נחשב מין אחד. צון זה נחשב, זאת אומרת, גבי דגן, לא, אי אפשר לעשר ממין על מין. אבל צון כן אפשר לעשר ממין, כי זה כלול ביחד. ואז אמרנו למעלה, לפי ההסבר הראשון, אמרנו, למה מתערבת שאלת הגמרא? כתוב גם דגן, גם דגן מאחד את כל הדגנים. אמרנו, כתוב, איך כתוב בפסוק? היה כתוב את המילה ראשיתם. זה היה הסבר הראשון. אבל פה אנחנו רוצים להגיד הסבר אחר. אז הוא אומר, למה לא לומדים מדגן? לא מראשיתם, אלא מה? אבל דגן חייבים לכתוב, כיוון להגיד שדווקא דגן חייב מעשר מן התורה. למיעוט השטער מינים, אז ממילא תיבת דגן נצטרכת להיכתב, זה לא כמו צון. צון היה אפשר לוותר עליו, וכיוון שבכל אופן כתבת אותו, אז הוא מיות, הוא לכאורה הוא מיותר, למדת ממנו לדרשה להגיד שכל הצון אחד, אבל דגן אי אפשר לוותר עליו, כי בלי דגן, אז לא היית יודע שדגן חייב מעשר מן התורה. אז מה, אז לכן לא כתוב כדגן, למיעוט השאר מינים, ולכן אי אפשר ללמוד מדגן, שזה בא להגיד שכל הדגן הוא דגן אחד, אפשר לעשר מאחד על השני. כי חייבים, המילה דגן היא לא מיותרת, להפוק היא המילה צון, שהמילה צון היא מיותרת. הלאה, עומד רב מתקף רב נחמן על ההסבר הזה האחרון של רבא, שהוא למד שלגבי דגן חיטין וסעורין אז לומדים, אי אפשר ללמוד מעל המילה דגן, שזה בא להגיד שהכל נחשב דבר אחד ליד מעשרות. אומרת הגמרא, מי אמר לך, אימא לערבו לבקר בצון? כלומר, מה הוא רוצה לומר? מיניין לך שמה שהכתוב פרט וכל מעשר בקר וצון, וזה כדי ללמד שאי אפשר לעשר בקר וצון מאחד על השני, מהבקר על הצון ומהצון על הבקר. הרי מה, לרבו בקר וצון, הרי ייתכן לומר שזה מה שהכתוב פירט אותם בסוף, את המילה צון, כן? הרי מה אנחנו אומרים? הכל בנוי על זה שהמילה צון היא מיותרת. אומר לך, אולי זה שהתורה פירטה בקר וצון, זה לערבו בקר וצון. זאת אומרת, כדי לומר הפוך מה שאמרת, מה זאת אומרת? שכל אלו חייבים במעשר, ואפשר לאסר אותם מזה על זה. ולמה הוא פירט אותם? כי אילו היה כותב רק מעשר בהמה סתם, היה כתוב רק מעשר בקר, כן? או, לא, או יותר מזה, היה כותב מעשר בהמה באופן כללי, אז היו לומדים ממה שלא מעשרים מחדש על הישן, שזה כבר למדנו בעבר, שזה כבר ודאי, שגם לא מעשרים, ממין שאינו מינו, היינו עושים כל בחומר. אם מחדש על הישן לא עושים, אז גם ממין על שלא מינו עושים, למרות שכתוב מעשר בהמה, אבל היינו עושים כל בחומר. לכן הוא פירט, כדי ללמד שניתן לאסר מכל מין שירצה. אומרת הגמרא, שנייה אחת, הוא מקשה על רבה, מיניין שהכתוב פירט וכל מעשר בקר וצון, שלמה שאי אפשר לעשר בקר וצון מאחד על השני, שזה בקר וצון. אולי מה שאומר בקר וצון, אולי דווקא הפוך, כדי לערב את הבקר וצון, שכל אלו חייבים מעשר ואפשר לעשר אותם אחד על השני, ולמה אמרנו את זה? כי אילו היה כתוב רק מעשר במה, היינו לומדים כאן בחומר, שכמו שלא מעשרים מחדש על הישן, גם לא מעשרים מין לשם מינו, ולכן פירט כלומר שניתן לעשר, מכל מי שעושה. הוא אומר, כאילו, אולי תלמד בידיעה כפוך, אמר למה זאת אומרת רב נחמן, לרבה איתלי נמי העשירי. זאת אומרת, רבה, זה ההסבר האחרון, סובר גם את דרשת הבית. זאת אומרת, הוא מסכים למה שהבית קודם אמר, שזה שכתוב מעשר, איך אמרנו, כתוב גם וכל מעשר, בקר וצון העשירי. אז הוא מסכים גם לדרשה הכפולה הזאת, שלומדים את הלשון העשירי בפסוק מעשר בקר וצון העשירי, והוא למד מזה שיש לתת עשירי לזה ועשירי לזה, עשירי לבקר ועשירי לצון, ולכן זה לא מאפשר לך לבוא להגיד שמה שכתוב בקר וצון זה כדי לערב את הבקר וצון. כי הוא מסכים שזה שכתוב עשירי ועשירי זה כבר מלמדתי שבקר וצון ודאי אי אפשר לערבב. אז אי אפשר לעשר מן אחד אחור. ולכן אי אפשר לפרש שמה שכתוב פירט בקר וצון, זה לומר כדי להגיד שאפשר לעשר מאחד על השני מבקר על הצון וצון בקר, כי זה כבר אפשרות שנשללת מעצם זה שכתוב העשירי, עם העשר והעשירי. ולכן אי אפשר להגיד שזה נכתב בשביל זה, ולמלא הצון, מלא הצון מיותר, כן. הלאה. אומרת הגמרא, עכשיו הגמרא מביאה הסבר, נוסח קצת אחר בדברי רבה, שמה שברבה בא להגיד זה לחלוק על דברי הבאי שבראש העמוד. הרי היה לנו את הבאי, היה לנו את רבה, היה לנו את הבאי בהתחלה, אחרי זה היה לנו עכשיו, הבאי זה שלמד מראשיתם, אחרי זה היה לנו את רבה, שזה הלימוד הזה האחרון שלמדנו, ועכשיו הגמרא באה להסביר שבעצם רבה באה לחלוק על תחילת דברי הבאי, לא על הסוף של הראשיתם, מה שכאילו לכאורה כמו שהיה משמע עכשיו, בא לחלוק את התחילת דברי הבאי. איך זה הולך? אומרת הגמרא, איקא דאמרי, אמר רבה, שמה שגבי, מה שהבאי אמר למעלה, שלומדים מכפילות הלשון מעשר, מעשר עשירי שהזכרנו עכשיו, שצריך לתת עשירי לזה ועשירי לזה, עשירי לבקר ועשירי לצון, אז רבה אומר לו, בלא עשירי, נמי לא מצית אמרת. מה לא מצית? גם בלי המילה עשירי, אין אב אמין להגיד שבקר וצון מתעשרים מזה על זה. למה? דהיתקש מעשר במה למעשר דגן. איך הוקש, איפה הוקש מעשר במה למעשר דגן? כי כתוב עשר תעשר. זה כבר גם דרשה שראינו. בדף נ"ג עמוד ב', אתמול ראינו את זה. שכתוב עשר תעשר, אז זה שתי מעשרות הכתוב מהדרך, אחד מעשר במה, אחד מעשר דגן. דורשים מכאן, מה מעשר דגן מן שאינו מינו לא? זאת אומרת, מעשר דגן אי אפשר לעשר ממין שאינו מינו. אף מעשר במה, וזה כבר למדנו, ראינו את זה גם בתחילת השיעור היום. אף מעשר במה ממין אשר אינו מינו, לא, אי אפשר לאסר, לאסר ממין שאינו מינו, וצריך לאסר דווקא מאותו המין. אז ממילא, לא צריך את העשירי, כי מה בא לי להסיר את זה להגיד? שלא עושים מבקר על צאן? לא אומרת את זה ממעשר דגן. ככה, אני, ככה, אומר, ככה אומר פה רבא לפי ההסבר הזה. אומרת הגמרא, מה כשהגמרא, איך רבא לומד מעשר דגן שצריך לעשות, להסיר מעשר במה דווקא מות תואמין, והרבא הוא דאמר, שנה לשנה היא כשתיב, ולא לדבר אחר. מה שהיום ממש בתחילת השיעור למדנו, שרבא אומר, עשר תעשה את כל תבואת זרחה יוצא השדה שנה שנה, ולמדנו מכאן, שמילה שנה שנה, שכל ההיקש של עשר תעשר, לשנה היא קשתי ולא דבר אחר. זוכרים? ראינו את זה או היום בתחילת השיעור או אתמול בסופו. מה זה היה? מה זה היה? סוף השיעור? כן, אתמול בסוף השיעור ממש ראינו את זה. ממש בשורה האחרונה. אז מפורש שכל ההיקש הזה, כל הגזרה השווה הזאת, היא רק, סליחה, ההיקש. ההיקש הזה הוא רק לעניין שנה בשנה ולא דבר אחר. אז איך שאתה עושה לי עכשיו? איך אתה עכשיו בא ללמוד לי מכאן גם לעניין מין, שני מינים? אומרת הגמרא, הדר ברבה רבה חזר בו ומהיקש הזה למעשר דגן, וסובר שאפילו מעשר בהמה גם אפשר לעשות היקש גם לעניין אותו המין, לא רק לשנה בשנה. ובית אמה, חבד המיני רב פאפה אמרה, כלומר אחת משתי הממרות האלו, תבחר, או זאת שאמרנו אתמול, או זאת שעכשיו זה רב פאפה, זה לא סתירה בדברי רבה. הלאה, הגענו למשנה. אומרת המשנה, מעשר בהמה, כן, עכשיו כן, אם עשר בהמה אנחנו צריך שיהיה עשר בהמות כדי לעשר אותם, נכון? עשר בהמות שמצטרפות לעדר אחד. השאלה איך עושים, מה נחשב מצרף? מה נחשב מצרף? כן, יש לך בהמה אחת פה, בהמה אחת שם. מה מצרף אותם להיות עדר אחד כדי שנעשה בהם דין עשר בהמה? אומרת לך, עשר בהמה מצטרף כמלוא רגל בהמה רואה. כלומר, מתי אתם מצטרף מהעשרה? כאשר כל עשרת הבהמות נמצאים, אנחנו, אם אתם זוכרים את זה, יש את זה גם לגבי מרחק בין אילנות, נכון? גם שם יש דבר כזה. מה? לא, בסדר, אבל גם שם אנחנו רואים את אותו דבר. מה? צריך שיהיה מרחק מסוים בין אילנות, כן. אז אותו דבר פה, צריך שיהיה מרחק, לא, אי אפשר שיהיה רחוק מדי. מעשר בהמה מצטרף, מתי? כי אם לא רגל בהמה רואה. כלומר, בתוך שטח שבהמה יכולה להלך ולהתרחק בעת ראייתה. וכמה היא רגל במה רואה? כמה זה השיעור הזה? אומרת הגמרא, המשנה 16 מיל. אבל אם המרחק ביניהם, נגיד יש חמישה פה וחמישה במרחק יותר 15 מיל, אז הם לא חייבות מעשר בהמה.
16 קילומטר.
כמה?
16 קילומטר.
יותר. מיל זה יותר קילומטר.
מיל זה קילומטר.
יותר, לא?
לא. פרסה זה יותר. מיל זה קילומטר.
זה לא קילומטר 200 או משהו כזה? כמה זה מיל? תחפשו, נו. מה? כן? לא זוכר. יש לך בסוף? היום למדתם. מיל זה 980 מטר. טוב, תודה. הכל פנים אומר 16 מיל. יש לי פה איזה הערה,
960
טוב. על כל פעמים יש לי פה הערה, זה קצת פחות, בסדר. 16 מיל, אני רואה פה שהוא מביא פה לרעה למטה מהגמרה בהמשך כנראה. שמדובר באופן שכל הבהמות נמצאות בצידו אחד, אך כשהוא עומד באמצע המקום הרי הוא מצרף 16 מיל לכל צד. מה?
שאתה לא יכול לעשר, נגיד יש לך חמישה או תשעה בהמות מצד אחד של 16 קילומטר, ובאמצע יש לך אחד שיש לו רק אחד אפילו, ובצד שני יש לו
תשעה,
גם כשיש, אז מצפים אצלם שיהיה אפשר לעשות את זה.
בסדר. הלאה, אומרת הגמרא, את צריך אבל שיהיה, זאת אומרת, זה לא שבין כל אחד והשנייה, צריך כאילו, בין כל העשרה יהיה מקסימום מרחק 16 מיל. נכון?
כן, קבוצה, יש קבוצה 16. 16,
הוא אומר 32.
ואז בטח תלוי אם בין הראשון לשלישי יש
16, זה מספיק.
לא צריך, צריך שכל העשרה בטווח של 16 מיל. מה? כן? טוב, זה נראה את זה בגמרא, נראה לי שזה הדיונים בגמרא, נראה את זה. נראה מה בדיוק הכוונה 16 מיל. הלאה, אומרת הגמרא, היו בין אלו לאלו 32 מיל, אין מצטרפים. זאת אומרת, חלק מהבהמות מקום אחד, חלק מקום אחר, והיה 32 ולא 16, אין מצטרפים. היו לו באמצע... בהמות נוספות, כן? היו לו באמצע, כמו שהיו באמצע בהמות נוספות, אז הן מצרפות, כן? מביאו מעשרן באמצע. מה זאת אומרת? שמצרפות אומרות שבכל צד, ומשלימות את המניין של הילד בכל צד. אז הוא מביא את הבהמות מכל צד לדיר אחד, מעשרן באמצע. רב מאיר אומר, הירדן מפסיק למעשר בהמה. כלומר, אם יש נער, 500 מצד אחד של ירדן, 500 מצד שני, אז הן פטורות מעשר בהמה, למרות שהן קרובות. רואות אחת את השנייה. רק לא הבנתי בדיוק מה זה שהוא...
חשבו שהם היו לו באמצע, היו לו באמצע, אותן אמצעיות מצטרפות את הצדדים. כאילו זה עושה להם נקודה כזה לקשר ביניהם.
היו בין אלו לאלו 32 מיל, אין מצטרפים, היו לו באמצע. זאת אומרת, באמצע בין ה-32 מיל, אז זה כן מצרף. אז פה רואים שאם היו באמצע מאות תוספות בתוך ה-32 מיל, אז זה יכול לצרף. בסדר, זאת אומרת, זה לא צריך כל העשרה בטווח 32. לא כמו שהיה משהו בהתחלה, בסדר. הלאה. אומרת הגמרא. מנה למילי. את מה שלמדנו במשנה, שכשהבמות נמצאות בתשטח 16 מיל, אז הם מצטרפות, אומרים, אמר רבא שילא, דאמר קרא, עוד תעבור נעצון על ידי מונה. זה נאמר בספר ירמיה לגבי השווי הגלות, גלות בבל ירומיה ששווים לירושלים, אז כתוב שיהיה להם כל כך הרבה צון, עוד תעבור נעצון על ידי מונה. כלומר, שהצון יתרבה כל כך, שהבעלים לא יוכל למנות בעצמו, ואז הוא יעמיד בן אדם שיספור. אז מה משהו מכאן? שכל עוד אפשר למנות אותם על ידי רואה אחד, זה נקרא צון, כתוב, כן? תעבור נעצון על ידי מונה אחד, צריך שרואה אחד משתלט על הכל. אז הוא יכול לספור את כולם. אז זה נקרא צון, זה נקרא עדר אחד. כי לרבנן שיצר מי לקשת בעין הדרוער. חכמים ידעו שכן, רואה יכול לספות עד 16 מיל. רואה שרואה טוב, רואה שרואה. רואה רואה. אבל זה בשטח מישורי, הוא רואה 16, טוב? הלאה, עומד הגמרא, היו בין אלו אלו 32 מיל, אין מצטרפין. שואלת הגמרא, 32 הוא די מצטרפין. הבציר מהאחי, מצטרפין. ככה לכאורה יש לדייק, נכון? והקטן היא 16 מיל תפילו, בתחילת המשנה כתוב שיש... כאילו תחליט, בתחילת אומר 16, אחרי זאת אומר 32 לא, נו, אז מה נגיד 26, כמה? אומרת הגמרא, והקטן היא 16 מיל תפילו, אומרת הגמרא, משום מתקבל למתנסף, ואת אפילו שמרחק 16 מיל מנהן מונע את צירופם למעשר, אבל בכל אופן, אומרת המשנה, המשנה מקדימה את הדין הזה של 32 שמתקבל למתנה סיפה, כי המשנה רוצה להשמיע את החידוש של הסיפה, שזה במצב שחלק מהעדר מקום אחד וחלק מהמקום אחר, והם היו רחוקות 32 מיל, ואז באמצע היו לו במות נוספות שמביא ומעשרן באמצע, כן? שהוא יכול להביא את הבמות מכל צד, זאת אומרת, הוא יש לו באמצע ויש לו מרחק 32 אחד לשני, רק באמצע היה לו, אז הוא מביא את הבמות מכל צד ומעשרן באמצע. ואפילו שבהמות הצדדיות כל אחד מחברתה, זאת מימין ומשמאל, היה ביניהם מרחק גדול, כיוון שהמרחק מהבמות הקיצוניות לאלה שבאמצע זה היה פחות מ-16 מיל, הן מצטרפות מחמת הבהמות שבאמצע השטח. כן, אבל זה לא בא להגיד, מה שהוא רוצה להגיד, זה לא שבאמת שבציר 100 אחים ו-32 מצטרפים. באמת אין החינם, היא צריך 16. רק מה שאמרו 32, זה שתגיד לך שעד 32, אם יהיה באמצע, אז זה יכול לצרף, כי אז יש פחות מ-16 מכל אחד השני. אבל באמת המקסימום הוא 16. שנייה. הלאה, אומרת הגמרא וכמה. כלומר, כמה במות שצריך שתהיה בצדדים ובאמצע כדי שתצטרף ליחד. המערב חמש מכאן וחמש מכאן וחמש באמצע. רק באופן כזה שיש חמש בכל צד וחמש באמצע. למה? כי שוב, זה לא שכאילו צריך שיהיה בין הכל יהיה 10. אלא דהני חמש, אותה חמש באמצע, חזה לאחה וחזה לאחה. כאילו הם מצטרפות לחמש ששם, והם מצטרפות לחמש ששם, ואז הבית אומר לי, יש לי פה, אני מצטרף את כולם. שכל, כאילו, באמת, הנה חינם, לא מצרפים את הרחוקים 32 אחד מהשני. פשוט צריך שכל אחד שיעור שמרחק בינו לבין השניות 16. ושמואל אמר, אפילו 5 מכאן ו-5 מכאן ו-1 באמצע, גם זה מספיק. אפילו שזה שבאמצע לא מושלים למניין 10 מכל צד, זה גם מספיק. חזין אני רואה, כמאן דקאי אחה, כמאן דקאי אחה. וקרינן באימון, כלומר, כיוון שדרך הרואה שהוא הולך למקום של הבהמות ומביא אותם, אז לכן עכשיו, כאילו הרואה נמצא במקום הבהמה שבאמצע, ואז הוא רואה לכל צד 16 מיל, למרות שאם הוא יעמוד בצד של הקצה, הוא לא יראה 32 מיל, אבל כיוון שהוא מסתובב אחד לשני, יש מצב שהוא עומד באמצע, וכאילו הוא רואה 16 מיל לקל, 16 מיל לקל, ולכן עכשיו שכל הבהמות נחשבות לעדר אחד. אומרת, טוב, רגע, אולי נגיע עד לנקודותיים, בסדר. אומרת הגמרא, מה כשהגמרא מת והיא... על מה שרב אמר שהבמות המצאיות מצרפות רק שביחד יש 10. כלומר, היה לנו מחלוקת בין רב לבין רב ושמואל. לפי רב היה צריך שיהיה 5 באמצעיות, 5 מכאן ו-5 מכאן. לפי שמואל המספיק שהיה 1 באמצע. ועכשיו הגמרא, דברי רב, מת והיא, ממה שכתוב בברייתא, היו לו 5 בכפר חנניה. איפה זה כפר חנניה? בצפון. יש צומת, יש צומת חנניה, מה? צומת שבע. עולים למירון, יפה. היו לו 5 בכפר חנניה ו-5 בכפר אותני, זה אנחנו, זה אין לנו עדיין, נכון? מישהו רוצה להקים את הכפר הזה? אין מצטרפות. לא מצטרפות מעשר במה, כי הם רחוקים אחד מהשנייה, 32 מיל. כך שאומר, כפר אותני, כפר חנניה, 32 מילין. וציפורי מצרפתן באמצע, ציפורי אנחנו מכירים. עד שיהיה לו אחת בציפורי, עד שיהיה לו אחת בציפורי. כלומר שיהיה לו מה? אחת, או כן. אז מוכרח מהברית הזאת שבמה אחת מצרפת, כמו שמואל, כתשוב את הדרב. וגמר שמואל, עליו הדרב, זאת אומרת שמואל פה התגייס לטובת חברו, שלא יקשה עליו, ואז הוא אומר, מה שכתוב, אחת באמצע, לא מדובר על המקרה של הרישה שכתוב 5, אלא מדובר כגון שהיו 9 מכאן ו-9 מכאן ואחד באמצע. דאי חזיה לאחה וחזיה לאחה. כן, אז כנת מדובר מה שכתוב עד שיהיה לו אחד בציפורי, שיהיה לו אחד בציפורי, אפילו אם יש 9 מקום אחד. זה מה שהוא אומר, זה כאילו קצת דוחק, אבל כאילו מעמיד את הרישה של הברייתא ואת הספר שלה לא באותו מקרה. הלאה, אומרת הגמרא רב פאפא ולשמואל, כמו שמואל שאומר שהאמצעית מצרפת, אפילו שהאמצעית היא לא... אמצעית נגיד יש 5 בכל צד, והאחת הזאת היא לא משלימה, כי אחת זה רק ועוד 5 זה 6, אז לשמואל אפילו הוא רואה... ולשמואל, אז אפילו רואה מצרפן, נכון? זאת אומרת, אפילו אם... טוב, הוא מוסיף פה כאילו עוד משהו יש לדעת שמואל. שמואל שהקל, ואמר שמספיק שיש אפילו אחת. זה מצרף את כולם, אז הוא מוסיף ששמואל אפילו אם אין בהמה באמצע, שום בהמה, הוא מפליג עוד יותר. אלא רק יש רואה באמצע, מצרפן. אפילו כלב של רואה. אפילו שאם לא נמצא, לא רק רואה, אלא כלב של רואה, אז זה נמצא שם, אז זה מצרף אותם. למה? בגלל ש... הרואה, רש"י אומר, הואיל בסופו דרואה, למי זלעתה ומשקלה וקרינן במונה. כלומר, כיוון שהוא עתיד לבוא לקחת את כליו, אז זה נחשב, כמו שקבענו שם בפסוק, שיש פה מונה, יש פה רואה שיכול בעצם ששולט על הכל ביחד. אומרת הגמרא, כן, כליו של רואה מצרפן. ביי רב אשי, קל בדרואה מי, מי עם הכלב של הרואה נמצא. רק הכלב של הרואה הוא זה שבא לצרף. איזה מי לצרף או לא? מה ההבדל בין זה לכלים? אומרת המכוון, זה קרי לבעתי, כמו כשהרואה קורא לכלב שלו, אז הוא מגיע, והוא לא צריך ללכת למקום שהכלב עומד בו, לא מצטרפי, כי אז, כי כל הרעיון שאנחנו אומרים שיש פה מונה, שיש אדם שיכול לראות את כולם, אז פה הוא לא יגיד, זה לא כמו הכלים, הכלים, אם הוא יקרא להם, הם לא יבואו, הוא צריך ללכת עד אליהם, אבל הכלב הוא קורא לו בא, אז הרואה לא צריך להגיע לשם, אז לכן זה לא מצטרף, עוד אין מאזין את לא עתי, לפעמים הכלב הזה לא מספיק מעולף, או שפתאום משהו שם לא עובד, ואז אין ברירה ללכת לכלב, וצריך יהיו למזל ועתי, צריך להביא את הכלב, לכן זה גם נחשב, זה נקרא מונה, תיקו, בסדר, מה עוד יש לנו מחר? טוב, זה כבר סוגיה ארוכה, אז לא נתחיל אותה.